השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום, אנחנו בדף ו עמוד א במציע. שואל רבי זיירה, אמרנו במשנה שניים אוחזים בתלית, כל אחת טוען שהיא שלו, הם צריכים להישבע ואז חולקים. מה יקרה אם אחד מהצדדים יתקוף את התלית ויקח, והשני מה הוא עשה? אם הוא שתק, אז לכאורה שתיקה כהודעה. אם הוא לא שתק, הוא צווח, אז ברור שהתקיפה אין לה שום משמעות. אבל מה יקרה אם השני שתק, ואחר כך צווח, האם זה נחשב שתיקה כהודעה או לא? אז אומר רב נחמן, אני אביא לך ראייה מברייתא שמסבירה את המשנה שלנו. הברייתא אומרת ככה, באמת דברים אמורים שחולקים, כששניהם אדוקים בה, אבל אם רק אחד מחזיק בה, המוצאים החברו עליו ראייה. עכשיו אומר רב נחמן, הברייתא הזאת פשוטה, ברור שאם אחד מחזיק, יש דין המוצאים החברו עליו ראייה. אלא מה, חייבים להסביר בדרך אחרת. איך נסביר? בדיוק במקרה של רבי זיירה, שבאמת בית דין אמרו להם לחלוק, ואז פתאום אחד תקף לשני ולקח את הטלית, ובמקרה הזה אומרת הברייתא, המוצאים החברו עליו ראייה, אז פשטנו את הספק של רבי זיירה. דוחה הגמרא ואומרת, אתה צודק שהברייתא הזאת היא פשוטה וצריך לתת לה הסבר אחר, אבל אני יכולה להביא עוד שני הסברים אחרים. הסבר ראשון, שבית דין אמרו להם ללכת לחלוק, ואז פתאום הם חוזרים כשרק אחד מחזיק. זה שמחזיק אומר שהשני הודע לו, והשני אומר, לא ידעתי לו, הזכרתי לו את זה. ובמקרה כזה אומרת הברייתא, מוצאים החברו עליו ראייה, כי אנחנו לא סומכים על מישהו שאתה לפני שנייה חשבת שהוא גזלן, שפתאום תזכיר לו את זה. לכן זה הולך לפי מי שמחזיק ממש. הסבר שני, שמדובר פה בהתחלת המקרה, שהם באו לבית דין, אחד החזיק ממש ואחד רק החזיק קצת, סרוכי זה נקרא. במקרה כזה הולכים לפי מי שהחזיק ממש, המוצאים החברו עליו ראייה. אז זה היה שאלת רבי זיירה, שעוד לא פשטנו אותה, מה קורה אם אחד תוקף. עכשיו שואלת הגמרא, בוא נניח לרגע שאם אחד תוקף והשני שתק ואז צווח, השתיקה שלו כהודעה ונותנים למי שתקף. מה יקרה אם הוא לא תקף, אלא הוא הקדיש. מצד אחד יש לנו כלל אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, וההקדשה היא כמו תקיפה. מצד שני, אתה לא יכול להקדיש אם זה לא ברשותך. האם התקיפה הזאת נחשבת או לא? עכשיו מתחילה קצת סוגיה סובכת קצת, אנחנו נלך בה לפי הריטב"א, שהוא נותן את ההסבר, גם אם הוא לא הכי בפשט, הוא מאוד מאוד רץ, מאוד קל, מאוד מהיר להסביר אותו, לכן נלך לפי זה. אז אומר הריטב"א, כל השאלה כאן היא פסיכולוגית. האם כשאחד מהצדדים מקדיש והשני שתק ואז צווח, האם השתיקה שלו כהודעה או לא? האם מצופה שהוא יצווח מיד או שלא מצופה? מצד אחד מצופה שהוא יצווח כי אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, מצד שני הוא יודע שאי אפשר להקדיש אם זה לא ברשותך והתלית הזאת לא ברשותו. אז זה השאלה כאן, האם מצופה שהוא יצווח? אנחנו עוברים לעמוד ב', אומרת הגמרא, יש לי מקרה בדיוק כזה. היה מסוטה, בית מרחץ, ששניים התווכחו למי שייכת, ואחד מהצדדים הקדיש את זה. חכמים לא ידעו האם ההקדשה הזאת נחשבת או לא, ומתרחקו מאותה מסוטה. בסוף השאלה הגיעה לרב אמנונה, ורב אמנונה מביא לנו משנה. הוא אומר שזה משנה שמדברת לגבי ספק בכורות. הדין שם בספק בכורות הוא ככה, כתוב שם מצד אחד המוציא מחברו עליו הראיה, מצד שני הספק בכורות קדוש, אסורים בגיזה ובעבודה, מי ספק, כן קדושים. עכשיו בהתחלה הגמרא מבינה ככה, רב אמנונה מבין ככה. המוציא מחברו עליו הראיה שכתוב שם בספק בכורות הוא לשני הצדדים. כלומר, בין אם הכהן, הבכור הזה הוא אצל הכהן, כלומר הכהן חטף את זה, בין אם הוא אצל בעל הבית, מי שזה אצלו, השני הוא מוציא מחברו עליו ראייה. כלומר, יכול להיות שכרגע זה אצל בעל הבית, ובכל זאת זה קדוש. למה זה קדוש? מבין רב אמנונה, כיוון שהכהן, אם הוא יתקוף, זה יהיה שלו, ויש שם מוציא מחברו עליו ראייה, לכן זה כבר קדוש עכשיו. אומר הריטב"א, מה הקשר לעניין שלנו? מכאן אני יכול ללמוד שקדושה שווה תקיפה. הנושא שם לא קשור לדעת הבעלים, כמו שאמרנו אצלנו, הנושא לפי הריטב"א הוא כולו האם הבעלים מצופה שהם יצווחו או לא. שם זה לא קשור כי זה קדושה שבאה לבד, אבל אני כן יכול ללמוד משם שתקיפה שווה קדושה, קדושה שווה תקיפה. דוחה הגמרא, לא נכון. אני יכול להגיד ששם אם הכהן יתקוף כן יוציאו מהיד שלו. והמוצאים החבור עליו ראייה שכתוב שם זה רק אם זה אצל הבעלים. הכהן לא יכול לקחת. ובכל זאת זה קדוש. כלומר הקדושה שם אין לה שום קשר לאכול את התקיפה, וממילא אי אפשר ללמוד עלינו שום דבר, אז למה זה קדוש? כי יש ספק, זה קדושה הבאה מאליה, ואנחנו לא יכולים ללמוד משם כלום. עכשיו הגמרא נכנסת למין סוגריים ארוכים של באמת להוכיח האם כשהכהן תוקף, האם מוציאים מידו או לא. אנחנו נדלג על זה רגע, נגיע לסוף הסוגיה, דף זין עמוד א' שורה 11, שמנסים לברר מה בכל זאת הדין במסותה הזאת. המסותה ששניים מתווכחים עליה ואחד מקדיש, וזה בדיוק כמו המקרה שלנו, של רבי זיירה, מה יקרה אם אחד הקדיש את הטלית. אז אומרת הגמרא, בשם רב נחמן, שיש לי כלל, כל ממון שאי אפשר להוציא אותו בדיינים, הקדישו אינו קדוש. כל ממון שאי אפשר להוציא בדיינים, הקדישו אינו קדוש. אז אותו דבר במסותה. כיוון שאי אפשר להוציא על ידי דיינים, כלומר אי אפשר להביא ראייה לכאן ולכאן ושהבייטין יכריעו, אז ההקדש לא נחשב הקדש, הריטווה אומר שזה גזרת הכתוב. אז נסכם עד לכאן. רבי זיירה שאל מה קורה אם אחד מהצדדים תקף ומרה לא ענתה. אחרי זה שאלנו מה יקרה אם הוא לא יתקוף אלא יקדיש. השווינו את השאלה הזאת למסותה. ובעצם בשני המקרים האלה יש לנו הכרעה שכיוון שאי אפשר להוציא את זה בדיינים, אז ההקדשה לא מועילה. עכשיו נחזור חזרה לסוגריים לקראת סוף עמוד ו' עמוד ב', אמצע יותר נכון. האם באמת כשהכהן הזה תוקף, האם מוציאים מידו או שלא מוציאים מידו? עכשיו רבא הוא זה שאמר שמוציאים מידו. רב חנניה אומר אני אביא הוכחה לזה שאתה צודק שמוציאים מידו. יש דין שכתוב במראיתה, הספקות נכנסים לדיר להתאסר. כלומר, יש לי פטר חמור, שהוא ספק פטר חמור, אני פודה אותו על סה, והסה הזה עכשיו הוא חולין, אבל הוא ספק שלי, ספק של הכהן. הספק הזה, אני יכול להכניס אותו לדיר להתאסר, כלומר להשתתף במעשר של הצון. עכשיו אומר רב חנניה, אם אתה אומר שאם הכהן יכול לתפוס וזה יישאר אצל הכהן, זה אומר שבאמת יש לכהן הזה בעלות מסוימת על השה הזה. אז איך יכול להיות שאני יכול לאסר איתו, הרי אני פותר את עצמי בממון הכהן? זה הראיה של רב חנניה, שכנראה אין לכהן שום בעלות על הספק, על הספק הזה. כל עוד יש דין המוציא מחברו עליו ראיה, הספק הזה הוא שלי לגמרי, של הישראל, ולכהן אין שום קשר אליו. אומר לו אביי, לא נכון, יכול להיות שבאמת אם הכהן יתפוס זה כן יהיה לזה משמעות, כלומר יש לכהן איזושהי מידה של בעלות, ובכל זאת אני יכול לצרף את השה הזה למעשר. למה? כי הוא אומר בוא נעמיד שמדובר פה שהיו בדיוק 10, ואז יש ממה נפשך. אם השה הזה הוא באמת שלי, אז יש לי 10 רגילים ואני צריך לאסר אותם. אם השה הזה הוא באמת של הכהן, אז ממילא יש לי רק 9, ו9 לא צריך להסר, ואז אני לא פותר את עצמי בממון הכהן. אבל הבית דוחה את עצמו, הוא אומר, אין כזה דבר, כשיש ספק במעשר, אפילו שאפשר לעשות ממה נפשך, לא מעשרים. מאיפה הוא לומד את זה? יש דין שכשאני מעשר איך מעשרים, אני סופר אחד אחד, עכשיו מה יקרה אם אני התחלתי לספור, ומאיזושהי סיבה פתאום אני לא יכול להפריש את המעשר הזה. למשל, היו לי בדיוק 10, התחלתי לספור ופתאום אחד מהעשרה מתו. זהו, אין לי 10, אני לא יכול להפריש יותר. אלה שכבר ספרתי, הם פטורים כבר. ברגע שספרתי אחד מהם, הוא נפטר. מה קורה עם אותו אחד שספרתי קופץ חזרה פנימה? הדין הוא שכל אלה שבפנים פטורים ולא אומרים שהוא בטל ברוב. עכשיו, למה שלא נאסר אותם ממה נפשך? נוציא 10-10, עם הספק בתוכם, אז אלה שיצאו נפטרים במניין הראוי. כלומר, כשהוצאתי אותם, הייתי יכול להשלים ל10, זה אומר שהם נחשבים שספרנו אותם והם נפטרים, אפילו שבסוף בעשירייה שלהם יש את אותו ספק. ואם הספק לא בעשירייה הזאת, אז הם עשירייה רגילה, ואני מפריש עליהם, והכל בסדר. אז למה ברייתא אמרה שאם הוא קפץ חזרה פנימה כולם נפטרים, למה לא אמרו שמפרישים ממה נפשך? אלא כנראה שלא עושים ממה נפשך כשיש ספק, כי עשירי ודאי אמר רחמנה, ולא עשירי ספק. לכן גם במקרה שלנו לא נפריש ממה נפשך מהספק, אלא חייבים לומר למה הוא בכל זאת הספק הזה מצטרף לדיר להתאסר, בגלל שבאמת לכהן אין שום חלק בספק הזה, כי יש דין המוציא מחברו עליו ראייה, וזה הוכחה שאם הכהן יתקוף, נוציא מידו. ובזה סיימנו את הסוגריים של מה קורה אם הכהן תוקף, האם מוציאים מידו או לא, וסיימנו את הדיון באיבה של רבי זיירה לגבי אם אחד מהם תקף ולגבי אם אחד מהם הקדיש.